ראש השנה דף ח' מתחילים בעזרת השם, חמש שורות מלמעלה, במילים רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, מסופר שלפני כמה עשרות שנים, אולי 40 שנה, יצאו שני נערים לטייל באזור דרום ארץ ישראל. משך היום נהנו, ראו נופים מעניינים, הלכו לכל מיני אתרים יפים. הגיע הערב, הם רצו לחזור הביתה למקומם, והם איבדו את דרכם. לא ידעו איך הולכים, לא היה להם רכב, לא היה להם מכשיר ניווט, לא ידעו איך לתמרן את עצמם. הלכו לצד אחד ולא הגיעו לשום מקום. הלכו לצד השני, רק הסתבכו יותר, עד שהם לפתע ראו מסילות של פסי רכבת. אמרו אחד לשני, מסילה של רכבת חייבת להוביל למקום יישוב. נלך בעקבות המסילה, אולי נגיע לאיזשהו יישוב, איזושהי עיר. הולכים שעה, שעתיים, שלוש שעות, לא מגיעים לשום מקום יישוב, עד שהם לא מסוגלים כבר להחזיק את עצמם על הרגליים, קרסו, נרדמו. אחד נרדם על איזשהו סק בצידי הדרך, השני נרדם על פסי הרכבת בעצמם. פלאי פלאים, פחד פחדים. הנס היה שלא כל כך היו רכבות באותה התקופה, בפרט לא בשעות הלילה, ישנים, אבל לא עבר הרבה זמן, ואיזה רכבת מסע הייתה בדרכה באותה המסילה, והקטר שמוביל את הרכבת תפס מהר את מה שהולך פה. הוא נוסע במהירות, הוא לא יכול לבלום ולעצור. כל הרכבת יכולה להתהפך. אבל יש כאן נער שישן על מסילות, הרכבת, כל אחד יודע מה יקרה. והקטר בכל כוחו מנסה לצפור, טו, 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 טו. אולי הנער יתעורר ויזוז מהמסילה. והחיים שלו יוותרו בידיו לשולל. אבל הנער ישן כל כך עמוק, כנראה שהיום הזה ייף אותו במיוחד, ולצערנו הרב, המקרה הזה הסתיים בצורה טרגית, שלא תקום פעמיים צרה. בעיתונים למחרת רק יכלו לדווח בלשון עבר על המקרה. בעלי המוסר לומדים מוסר השכל גדול מאוד מהמעשה הזה. אריה שאג מי לא יירא. דורשים חז"ל את הפסוק הזה, שזה מרמז על הימים הנוראים. אריה זה ראשי תיבות, אלול, ראש, הכוונה לראש השנה, יוד, הכוונה יום הכיפורים, וההי של אריה מרמז על השנה רבה, שאלה הם ימים שכל אחד, החיים שלו תלויים על כף המאזניים, מי יחיה ומי חלילה לא. ותוקעים בשופר, כביכול, כמו הקטר של הרכבת, שמנסה לצפור, טו, 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 תתעורר, תזוז מעל המסילה, ורק ככה תקבל את החיים שלך במתנה. אז מוסר השכל אחד, מה שהסיפור הזה מחזק אותנו, שואלים את הבן אדם, מה? הבן אדם שואל, מה אני צריך לעשות כדי לקבל חיים בראש השנה, חיים טובים? המוסר השכל הוא, מה אותו נער היה צריך לעשות כדי שהחיים שלו ינצלו? האם מישהו ביקש ממנו ללכת עכשיו קילומטר? מישהו ביקש ממנו עכשיו ללכת חצי קילומטר? בקושי מטר אחד, תתעורר, לך הצידה קצת ותיתן לרכבת לעבור. והכל יהיה בסדר, הכל יבוא על מקומו בשלום. ככה גם אנחנו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ראש השנה, קצת שפרו מעשיכם, תנסו ללכת לכיוון הנכון לפחות במעט, פסיעה אחת לפחות. אבל יש כאן עוד מוסר השכל במעשה הזה. נער יקר, אתה באמת מאוד עייף. אי אפשר לדון אותו כמובן, בוודאי שאי אפשר לדון אותו. בן אדם נמצא בטירוף הדעת, הוא לא יודע איפה ללכת, ואני אנה אני בא, והוא נופל על הרגליים ונרדם, הוא לא יכול לחשוב שנייה אחת איפה הוא שם את הראש. אבל למה ללכת לישון על פסי הרכבת? לכתחילה תישן במקום אחר. ואז לא תיכנס לבעיה מלכתחילה. אומר, הרבי רבי אלימלך מליז'נסק, זכותו יגן עלינו, בעל הנועם אלימלך. כמו שמובא בספר עבודת ישראל בפרשת ראה, בשמו על הפסוק עשר תעשר, מי שמתנהג, אני קורא את הלשון, מי שמתנהג כל השנה בדרך הכסילים, רק בראש חודש אלול הוא מתעורר לתשובה וליראת השם יתברך. זאת אומרת, הוא במצב יותר טוב מאותו נער. כל השנה הוא נמצא בדרך הכסילים, הוא נמצא על פסי הרכבת, הוא הולך על פסי הרכבת, והוא נרדם על פסי הרכבת. אבל כשמגיע ראש חודש אלול, והצופר, השופר, צופר, הוא מתעורר לתשובה וליראת השם. אומר רבי מאיר, אדם כזה הוא כמו הבהמה שאין לו דעת אדם. אומר רבי מאיר, אל תלך מלכתחילה על מסילות הרכבת. אל תלך לישון על מסילות הרכבת. ואז שיגיע חודש אלול, אז שיגיע הצפירה של הרכבת, אולי תתעורר, אולי לא תתעורר, גם אם תתעורר, ותלך מעל המסילה, אתה מכניס את עצמך לסכנה. אלא כל השנה צריך להתנהג בדרכי התשובה ומעשים הטובים. לעומת זאת, באים רבי אלעזר ורבי שמעון ואומרים, גם מי שמתעורר על כל פנים בראש חודש אלול, הוא גם כן בבחינת אדם, הוא לא נחשב שיש לו דעת של בהמה. אבל מי שממתין עד ראש השנה, הוא באמת כמו הבהמה, שאין לה דעת אדם. ואת הדברים האלה לומד רבי אלימלך מליז'נסק, מהגמרה שלפנינו, מהמשנה שלפנינו. במשנה למדנו שיש ויכוח בין רבי מאיר לבין רבי אלעזר ורבי שמעון. מתי ראש השנה למה? למעשר בהמה. בפשטות, מה המשמעות של הוויכוח? מה המשמעות של מעשר בהמה? שכשנולדים לאדם ולדות של בהמה טהורה במהלך השנה, הוא צריך להפריש ממעשר בהמה. הוא צריך להכניס את כל הוולדות שנולדו לדיר, להעביר אותם אחת אחרי השנייה ולספור 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. העשירי מסמן אותו, הוא קודש להשם. ממשיך הלאה, אם נשארו לו עוד וולדות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. העשירי מסמן אותו, קודש להשם. וכן זה הדרך, עד שהוולדות מסתיימות. זה ההלכה של מעשר בהמה, וההלכה היא שצריך להכניס לאותו דיר רק בהמות, רק ולדות שנולדו במהלך השנה הזאת, הנוכחית, ולא ולדות משנה אחרת. לא להרבב ולדות שנולדו בכמה שנים. מתי מתחילה השנה? שאני יודע שמאז ועלה זה הוולדות של שנה הבאה, ועד אז זה הוולדות של שנה שעברה. על זה יש ויכוח בין רבי מאיר, שסובר שזה בראש חודש אלול, לבין רבי אלעזר ורבי שמעון שאומרים שזה בראש חודש תשרי. אומר רבי אלימלך מליז'נסק על הוויכוח הזה, שזה מרמז על מה שאומר הזוהר הקדוש בתיקוני זוהר, תיקון 30 בדף ה' ג' עמוד ב' שם, שהאות י' מרמזת על יראת שמיים. ומעשר זה מרמז על האות יוד, עשר זה גימטרי היוד. מעשר זה רמז על יראת שמיים. אומר רבי מאיר, אחד שבאחד באלול הוא נזכר שהולך להגיע ראש השנה, באחד באלול ראש השנה, למעשר בהמה. זה אומר שהמעשר, היראת שמיים שלו, יש לו דעת. כמו בהמה, שאין לו דעת אדם. כי אדם צריך לזכור שמגיע ראש השנה מהרגע שראש השנה מסתיים, במשך כל השנה. לעומת זאת, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, גם אם הוא בחודש אלול מתעורר בתשובה, עדיין הוא בבחינת אדם. אבל באחד בתשרי ראש השנה, זה בוודאי אפילו לרבי אלעזר ורבי שמעון, מעשר, העירת שם שלו זה כמו בהמה. הוא אפילו בחודש אלול לא התעורר בתשובה ובמעשים טובים. אז באמת הוא בבעיה גדולה מאוד. מה באמת הסיבה, מאיפה המקור לוויכוח הזה, מתי ראש השנה למעשר בהמה? אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו. הוויכוח מגיע מאותו פסוק שנאמר בתהילים, לבשו חרים עצון, הכוונה עיבור, עצון התעברו. מתי הצון מתעברות? אומר הפסוק, ועמקים יעטפו בר, יתרועו אף ישירו. מה פירוש? רבי מאיר סבר, מתי לבשו קרים הצון? מתי מתעברות הבהמות? בזמן שהעמקים יעטפו בר. בזמן שבעמקים הם מתעטפים בבר, הכוונה בתבורה, בתבועה, כמו שאומר הפסוק, ויצבור יוסף בר, כוונה תבועה. מתי שהזריעה צומחת והיא ניכרת יפה, אז הבהמות מתעברות. ומתי העמקים יעטפו בר? מתי כל העמקים מתמלאים ומתעטפים בתבועה שניכרת יפה? בחודש אדר. בהמה דקה מתעברת בחודש אדר. חודשי העיבור של בהמה דקה, הגמרא במסכת בחורות דף ח' אומרת שזה 5 חודשים. אז אם הן מתעברות בחודש אדר, יש להם ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב. מתעברות באדר ויולדות באב. אז מגיע חודש אב, הבהמות יולדות את הולדות שלהם. ואז כשמסיימות את הולדת הולדות, ראש השנה שלהם בחודש אלול, כשכל הולדות כבר נולדו. וכל אלה עושים ממעשר בהמה. זה דעת רבי מאיר. רבי אלעזר ורבי שמעון שסוברים שבאחד בתשרי ראש השנה למעשר בהמה, הם אומרים, אותו פסוק, לבשו חרים הצון, הצון מתעברות מתי? מתי לבשו חרים הצון? בזמן המשך הפסוק, לא והעמקים יעטפו בר, אלא יתרועו אף ישירו. שמעת את השירה של התבועה פעם? מתי? לבשו קרים מצון בזמן שיתרועו אף ישירו, מתי שמגיע הזמן הקציר שהתבועה נמצאת בתוך הקשים שלה, וכשהרוח מנשבת הן מקישות אחת על השנייה ונשמע קול, וזה נשמע כמו שירת התבועה, יתרועו אף ישירו. באיזה זמן בשנה התבועה נמצאת בקשים שלה בזמן הקציר? מתי שיבולים אומרות שירה? בחודש ניסן, זמן הקציר. אז הן מתעברות בחודש ניסן. 5 חודשי עיבור, יש לנו אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, יולדות, יולדות בחודש אלול. מתי ראש השנה שלהם? תשרי, אחרי שהם סיימו את הולדת הולדות. שואלת הגמרא, הפסוק מדבר על שני הזמנים בתהילים. הפסוק אומר, לבשו קרים הצון, והעמקים יעטפו בר, יתרועו אף ישירו. שני הזמנים כתובים בפסוק. אז אם כן, רבי מאיר, שלומד ממה שכתוב, והעמקים יעטפו בר, שהבהמות מתעברות בחודש אדר, והכתיב יתרועו אף ישירו, שהן מתעברות בזמן שהתבועה משוררת שירה בחודש ניסן. מתרצת הגמרא, רבי מאיר יאמר לך, ההוא באפלתא, באותם צון שמאחרות להתעבר, לא בזמן שרובם מתעברות. דאב יען בניסן, שהן מתעברות בחודש ניסן. אבל רוב הצון מתעברות בחודש אדר. אז זה מה שהפירוש של הפסוק. לבשו קרים הצון, מתי מתעברות הצון? אז רוב הצון מתעברות והעמקים יעטפו בר, כשהעמקים מתעטפים בתבועה. והמאוחרות מביניהם מתעברות, מתי שיתרועו אף ישירו, מתי שהתבועה נמצאת בקשים שלה, מקישות אחת על השנייה מהרוח, נשמע כמו קול של שירה. שואלת הגמרא, ואידך, רבי אלעזר ורבי שמעון, הם דילגו פה על חלק מהפסוק, לכאורה. הפסוק אומר, לבשו כרים הצון, אחר כך כתוב, והעמקים יעטפו בר, מזה הם לא לומדים כלום, והעמקים יעטפו בר. מתי לבשו כרים הצון? התרועו אף ישירו, מתי שהתבואה מקישה, כשהקשים כבר נמצאים בזמן הקציר שלהם, שזה נשמע בצורה של שירה. אבל ואידך נמיה, והכתיב העמקים יעטפו בר, תרצת הגמרא, הוא בחרפייתא, באלה שמתעברות מוקדם. דעת ין מאדר, שבאמת מאותם מתעברות באדר, ורובם מתעברות בניסן. שואלת הגמרא, רגע, לפי מי צריך לכתוב הראשון? לפי הרוב, נכון? אז ביש למה לרבי מאיר, כדכתיב, מתי לבשו כרים הצון, מתי מתעברות רוב הצון? בזמן שהעמקים יעטפו בר, מתי שהעמקים מלאות בתבואה, עטופות בתבואה, שזה בחודש אדר, זה רוב הצון. ועיקר עמי, יש מיעוטם גם כן, שמתעברות בזמן שהשיבולים יתרועו אף ישירו בחודש ניסן. אז זה מסתדר על סדר של הפסוק, שקודם מביאים את הרוב, שהם בחודש אדר, אחר כך את המיעוט שהם בחודש ניסן. לפי רבי אלעזר ורבי שמעון, שהם סוברים שרוב הצון מתעברות בניסן, אז קודם כל תכתוב את רוב הצון, איפכה איבאי אליהו, מבאי אליי. היית צריך קודם לכתוב, לבשו כרים הצון מתי רוב, מתי רוב הבהמות מתעברות? בזמן שיתרועו אף ישירו, בחודש ניסן, ואחר כך תכתוב את המיעוט, שויקנה מדעמקים יעטפו בר בחודש אדר. הבהמות מתעברות. מתי? קודם תכתוב מתי רוב הבהמות מתעברות, אחר כך תכתוב מתי מיעוטן מתעברות. אז לכן הפסוק הזה לא מסתבר שבזה הוויכוח. אלא אמר רבא, דכול עלמא לבשו כרים הצון בזמן שהעמקים יעטפו בר, אתה לא יכול להתווכח על המציאות. רוב הבהמות הדקות מתעברות באמת בחודש אדר, בזמן שהתבואה מתמלאת ומתכסת בתבואה. בחודש אדר. והמיעוט מתעברות גם בחודש ניסן. והוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי אלעזר ורבי שמעון זה לא לגבי הפסוק הזה. אלא ואחה באיקרא כמפלגי. הוויכוח שלהם זה לגבי הפסוק הבא. אומרת התורה, תיתן מעשר. הקדוש ברוך הוא נתן לך תבואה, תן לו משהו מזה. תיתן לו מעשר, תראה לו שאתה מכיר בזה שהוא איזה שהוריד לך את הגשם, והוא זה שיצמיח לך את החיטים. אתה יכול להצמיח חיטים אתה? אתה יכול לדאוג שהחיטה תצמח, אתה יודע איך מצמיחים חיטה, אתה יודע איך שמים גרעין והחיטה צומחת לבד. תכיר בזה שהקדוש ברוך הוא זה שמצמיח לך את התבואה, תן לו מעשרות. אבל התורה כותבת את זה בלשון כפולה. עשר, תעשר. למה כפול? עשר, תעשר את כל תבואת זרעך. דורשים מזה שמדברים כאן על שני מעשרות. בשני מעשרות הכתוב מדבר. אחד מעשר בהמה. נולדו לך בהמות, ולדות? תן גם מהם מעשר. תביא אותם קורבן, מעשר בהמה. ואחד מעשר דגן. יש הקש בין המעשר של הדגן לבין המעשר בהמה. מתי ראש השנה למעשר של תבואה? משנה אומרת, אחד מהדברים שא' תשרי זה ראש השנה, זה לירקות. מביא תוספות שזה הכוונה לעניין מעשר על התבואה. זאת אומרת ש... מעשר דגן, ראש השנה שלו, זה באלף תשרי. רבי מאיר סבר, למה אלף תשרי זה ראש השנה למעשר דגן? כי זה סמוך לגמר ההכנה של התבואה. התבואה אמנם קוצרים אותה בניסן, זמן הקציר, משאירים אותה להתייבש במשך הקיץ, ובסוף הקיץ היא מתייבשת. מגיע סמוך לאלף תשרי, נגמר מלאכת ההכנה של התבואה. סמוך לגמר ההכנה, זה ראש שנה למעשר. אומר רבי מאיר, אותו דבר גם מעשר בהמה. מקיש מעשר בהמה למעשר דגן. מה מעשר דגן? סמוך לגמרו של התבואה, איסורו זה ראש שנה למעשרות באלף תשרי. אף מעשר בהמה, רוב הבהמות יולדות בחודש אב. סמוך לגמרו, איסורו. סמוך לגמר הולדת הולדות, נותנים מעשר בהמה. הן נולדות באב, אז באלף אלול זה ראש השנה למעשר בהמה. רבי אלעזר ורבי שמעון גם הם לומדים מקש הם גם לומדים מזה שהקישו בין מעשר דגן למעשר בהמה ומשווים ביניהם. רק הם סברי, מקיש מעשר בהמה למעשר דגן גם לעניין התאריך, הזמן. מה מעשר דגן? מתי ראש השנה שלו? תשרי. אף מעשר בהמה, ראש השנה שלו זה באחד בתשרי. במשנה למדנו באחד בתשרי ראש השנה לשורה של דברים. אחד מהדברים לשנים. שואלת הגמרא, למה הלכתה? לאיזה הלכה יש משמעות זה שא' תשרי זה ראש השנה לשנים? מביאה הגמרא כמה הסברים. הסבר ראשון אמר רב פאפה לעניין שטרות. אחד לווה כסף מהשני. השני אומר לו, תכתוב לי שטר. כותב לו, אני לוויתי כך וכך מפלוני, ועל מנת להשיבו עד תאריך זה וזה. על החתום, פלוני, חותמים שני עדים. מה התאריך שכתוב למעלה על השטר? אז היום כותבים את היום, את החודש, את השנה. לפי מה מונים את השנה? לבריאת העולם. תאפשין כך וכך לבריאת העולם. עוד מעט כבר יהיה תף תף לבריאת העולם. כך וכך. אבל כשיש מלך מלכותי שמולך בפועל לכבודו, השנה שכותבים בתאריך זה למניין השנים שהוא מלך. שנת 30 למלכותו של המלך. מתי המניין משתנה, המניין השנים? אם אתה תחשב את המניין ביום שהוא מלך, אנשים עלולים לטעות, כי לא כולם בקיאים בתאריך מתי אותו מלך מלך. קבעו שנה, קבעו זמן, תאריך שבו השנה מתחלפת. אומר רב פאפה שזה בראש באלף בתשרי. אז זה ראש שנה לשטרות. זאת אומרת, אם אותו מלך מלך בחפתת אלול, כשמגיע א' תשרי, הוא כבר בשנה השנייה למלכותו. דתנן, שטרי חוב, כשאחד לווה כסף מחברו, והוא כותב לו שטר, צריך לכתוב תאריך מדויק. אבל אם התאריך שהוא כתב זה תאריך מוקדם, נאמר, הוא לווה חף ג' תשרי, והוא כותב לו שטר חף תשרי. פסולים. מה הסיבה? שטר זה שיעבוד. אם אני לווה כסף חלילה ממישהו, אני משעבד את כל הנכסים שלי למלווה, אם אני לווה בשטר. עם עדים. כשאני מוכר נכס למישהו, אותו אחד צריך לקחת בחשבון, אולי הנכס הזה יש עליו שיעבוד, כי אולי אני לוויתי כסף לפני כן ממישהו, והנכס שלי משועבד לאותו חוב. מתי לוויתי? זה משמעותי מאוד. כי אם לוויתי קודם כסף ורק אחר כך מכרתי את הנכס, מכרתי נכס עם שיעבוד, אז ברגע שחלילה לא יהיה מה לשלם, אז גובים את הנכס. אבל אם המחירה הייתה לפני ההלוואה, הנכס לא היה משועבד. עכשיו, אם אתה כותב בשטר תאריך מוקדם יותר, יוצא שהמלווה הלוואה כשלא היה שיעבוד על הנכס, ובשטר אתה רושם כאילו יש כן שיעבוד על הנכס, כי אתה רושם שהתאריך של הלוואה היה קודם. נאמר, אם מכרנו את הבית בחפתת, ולווינו בלמד, אז על הבית אין שום שיעבוד, אבל אם לווינו בלמד, אבל את התאריך של ההלוואה אנחנו כותבים על חפחת, יוצא שבחפתת כן היה שיעבוד, אז יקבו את אותו נכס. לכן אם אני כותב תאריך מוקדם, השטר פסול. והמאוחרים, לעומת אותם אני כותב תאריך מאוחר יותר, זאת אומרת, מחרתי בחפחת נאמר, לוויתי בחפתת, ואני כותב בשטר למד. למי אכפת? זה לא גורם שפה יש שיעבוד על נכסים שלא באמת השתעבדו. לכן השטרות יהיו קשרים. זאת אומרת, בא רב פאפה ואומר, מה שכתוב א' תשרי זה ראש שנה לשנים, הכוונה לעניין השטרות. שואלת הגמרא, ואתנן באחד בניסן ראש השנה למלכים, ואמרינה למה הלכתה ואמר רב חיסדא לשטרות. זאת אומרת, שהשנה מתחלפת באלף בניסן, לא באלף בתשרי, המניין של השנים של המלך. ותרץ את הגמרא, לא קשי, זה לא סותר. כאן, שאלף ניסן מתחלפת השנה, זה למלכי ישראל. כאן, שאלף בתשרי מתחלפת השנה, זה למלכי אומות העולם. שואלת הגמרא, אז אם כן יש משנה מפורשת שאומרת שיש ראש השנה למלכי ישראל ויש ראש השנה למלכי אומות העולם? אז אלא עדה אמר רב חיסדא בדף ג' לא שנו שאחד בניסן זה ראש השנה למלכים, אלא למלכי ישראל, אבל למלכי אומות העולם מתשרי מנינן, מה רב חיסדא בסך הכל מתנית תינתה להשמועינן, הוא בא לומר לנו דבר שכתוב מפורש במשנה, שיגיד שזה משנה, מה הוא אומר את זה כחידוש שלו, מה החידוש שלו? עונה הגמרא, לא, רב חיסדא לא מחדש שלמלכי אומות העולם, ראש השנה שלהם זה באלף בתשרי, אלא רב חיסדא קראי עתה להשמועינן, רב חיסדא בא ללמד אותנו מאיפה הוכחה מהפסוקים שאלף תשרי זה ראש השנה למלכי אומות העולם, והוא מוכיח את זה שם. והיא באה את אימה, אם תרצה אפשר לתרץ תירוץ אחר. באמת רב חיסדא בא לחדש שכל מה שכתוב באחד בניסן ראש השנה למלכים זה רק למלכי ישראל. מלכי אומות העולם, ראש השנה למלכים זה באלף בתשרי. אז תשאלנו, המשנה המפורש אומרת ראש השנה לשנים. אז מה רב חיסדא בא לחדש? התשובה היא, רב חיסדא סובר שראש השנה לשנים זה משהו אחר לגמרי. זה לא הכוונה למלכים. אלא, רב חיסדא, כרבי זירא מתני לה, הוא לומד שמה שכתוב, שאחד בתשרי זה ראש השנה לשנים, זה כמו שרבי זירא למד, מה הכוונה ראש השנה לשנים. דרבי זירא אמר, שזה הכוונה לתחילת מניינה של התקופה, תקופות החמה ומולדות הלבנה. בתוספות הוא מעריך להסביר איפה יש משמעות הלכתית לעניין קביעת השנה, קביעת הלוח. האם אני אומר שראש שנה לתקופה זה א' תשרי או א' ניסן? אבל זה שאנחנו אומרים שאחד בתשרי זה ראש שנה לתקופה, זה כמו דעתו של רבי אליעזר ידאמר, בתשרי נברא העולם. יש ויכוח בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע, האם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתשרי או בניסן? אומר רבי אליעזר, בתשרי. אז אם כן יוצא, שמתי ניטלו המאורות, השמש והירח? באזור תשרי, שם לקראת סוף חודש אלול. באלף בתשרי כבר נברא האדם לפי זה, והמאורות ניטלו ביום הרביעי, אבל בכל אופן באזור חודש תשרי ניטלו המאורות, השמש, הירח, ומאז הם התחילו את המסלול שלהם. ולכן את התקופות אנחנו מתחילים למנות מאלף תשרי, כי בחודש תשרי ניטלו המאורות ואז התחילו התקופות. לעומת זאת, לפי דעתו של רבי יהושע, העולם נברא בחודש ניסן, ואז ניטלו המאורות, אז תלו את המאורות ברקיע, את השמש ואת הירח, לכן את התקופות מתחילים למנות מניסן. באה המשנה ואומרת, באחד בתשרי, אז מתחילים למנות את התקופות. הסבר שלישי, מה המשמעות שבאחד בתשרי ראש השנה לשנים? וזה ההסבר הכי מפורסם. רב נחמן בר יצחק אמר לדין, אז הקדוש ברוך הוא דן את כל באי העולם, כל מה שיקרה איתם, עד א' תשרי שנה הבאה. דכתיב, מראשית השנה ועד אחרית שנה. דורשים, מראשית השנה נידון, מה יהיה בסופה של השנה. אז הקדוש ברוך הוא מקציב את התקציב של אותה השנה. מ-א' תשרי עד א' תשרי שנה הבאה. שואלת הגמרא, ממאי דתשרי הוא? מי אמר לך שתחילת הדין, תחילת התקציב של הפרנסה למהלך השנה מתחיל ב-א' תשרי? דכתיב, אומר הפסוק בתהילים, תיקו בחודש שופר. מתי תוקים בשופר? בכסה ליום חגינו, בחג כזה שיש בו כסה. מה זה כסה? שהירח מכוסה בו. הרי תחילת החודש כמעט ולא רואים את הירח. אמצע החודש יש לו נוכחות מרשימה, רואים אותו ירח במילואו. סוף החודש לאט לאט הוא מתמעט והולך עד ששוב פעם הוא מתכסה. איזה חג יש לנו שהוא בתחילת החודש? יש רק חג אחד כזה. איזה הוא חג שהחודש מתכסה בו? לאלה שרחוקים, למשל, בבוקר לבני מערב, ובערב לבני מזרח, כי סמוך החידושה היא מאוד מאוד קטנה. איזה הוא חג שהוא נמצא בתחילת החודש, ביום הראשון של החודש? ואומר זה ראש השנה, ובחודש הזה אומרת התורה, תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגינו. המשך הפסוק, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. מה זה חוק? חוק זה פרנסה. משפט לאלוקי יעקב. זה הזמן שהקדוש ברוך הוא עושה משפט. בראש שנה זה ראש שנה לדין. תנו רבנן, הפסוק אומר, כי חוק לישראל הוא. החוק הזה, ישראל קובעים אותו. מתי יהיה משפט לאלוקי יעקב? לא יאומן כי יסופר. מלמד שאין בית דין של מעלה נכנסים לדין, אלא אם כן קידשו בית דין של מטה את החודש. מתי שבית דין קובעים שזה ראש חודש, אז נהיה ראש השנה, ואז בית דין של מעלה יושבים בדין. כי חוק לישראל הוא, ישראל הם קובעים את החוק מתי יהיה ראש השנה, ואז יהיה משפט לאלוקי יעקב. תניה אידך, כי חוק לישראל הוא, זה יום ששייך לישראל. אין לי אלא שזה יום דין לישראל. מניין שראש שנה הוא גם יום דין לאומות העולם, מניין? תלמוד לומר, היום הזה הוא משפט לאלוקי יעקב, אלוקי עם ישראל, האלוקים יש לו ביום הזה משפט, לא בדווקא לישראל, הוא שופט ביום הזה את כל האומות. אם כן, מה תלמוד לומר כי חוק לישראל? למה כתוב שזה משפט לעם ישראל? מלמד שישראל נכנסים תחילה לדין, כדי שהם ירוויחו. כדי רב חיסדה, דאמר רב חיסדה, אם יש לך מלך וציבור שרוצים להיכנס לדין, את מי אתה מכניס ראשון? מלך נכנס תחילה לדין לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, שאומר שלמה המלך, לעשות קודם כל משפט עבדו, משפט המלך, משפט שלי, אומר שלמה המלך על עצמו, משפט עבדו של הקדוש ברוך הוא, ורק אחר כך משפט עמו, קודם המלך, אחרי זה הציבור. מה הייתה מה? למה מקדימים את המלך? איבה את אימה, פירוש ראשון, לב אורח ערה, זה לא דרך ארץ, למעיקה מלכה אבראי, שהמלך ימתין בחוץ. ואיבה את אימה, הסבר נוסף, למה זה לטובת המלך? מקמי דלעיפוש חרון אף. לפני שהתרבה חלילה, חרון אף. ברגע שדנים הרבה אנשים, יש גם הרבה אבונות, מתרבים מהאבונות, ואז זה יכול חלילה לגרום לחרון אף. ככל שאדם נידון יותר מוקדם, ככה פחות נשמעו אבונות, וככה יש פחות חרון אף. במשנה למדנו דבר נוסף, שאחד בתשרי הוא ראש השנה, ולשמיטין, שקדושת שביעית, והאיסור מלאכה בשנת שביעית, מלאכת בשדה, מתחיל באלף תשרי. מנהלן, דכתיב, ובשנה השביעית, שזה שנת שמיטה, שבת שבתון יהיה לארץ, אסור לעשות מלאכות בשדה. איזה שנה? לומדים גזרה שווה, וגמר שנה שנה מתשרי, כי גם באלף תשרי דכתיב מראשית השנה. שואלת הגמרא, הרי גם באלף בניסן כתוב, לחודשי השנה, ולגמור שנה שנה מניסן, דכתיב ראשון הוא לכם לחודשי השנה. עונה הגמרא, שם לא כתוב רק שנה, שם כתוב לחודשי השנה בניסן. ולעומת זאת, בשמיטה לא כתוב חודשים. כתוב רק בשנה השביעית, בלי חודשים, לא כתוב שנה לחודשי או חודשי השנה, כתוב רק שנה. אז דורשים מראש השנה א' תשרי, שגם כתוב שם רק שנה, ראשית השנה, לא כתוב שם חודשים. דנין שנה שאין עם החודשים משנה שאין עם החודשים. אבל, ואין דנים שנה שנאמרה לעניין שמיטה, שאין עם החודשים, לא מוזכרים חודשים בשנה הזאת, משנה שנאמרה לגבי חודש ניסן, שכתוב שם לחודשי השנה, שיש עם אגם חודשים. במשנה למדנו, הדבר השלישי שלעניינו, א' תשרי זה ראש השנה, וליובלות. האמת שיש שתי דעות. מתי מתחילה שנת יובל? שנת יובל זה אחרי שיש שבע שמיטות, שבע פעמים שבע שנים, מגיעה שנת החמישים, שנת היובל. שנה הזאת היא כמו שנת שביעית, שאסור לעשות במלאכות בשדה. זה אחד מהדברים, שאסור לעשות מלאכה בשדה. דבר נוסף, שבשנת יובל, אחד שהיה לו שדה אחוזה בארץ ישראל, שהוא מכר למישהו אחר, מגיע שנת יובל, השדה חוזרת אליו. דבר נוסף, עבד, יהודי שנמכר ליהודי אחר, בזמן שהיו נמכרים עבדים עבריים, אומרת התורה בפרשת משפטים, שהעבד הזה עובד שש שנים, בשנה השביעית יצא לחופשי. אבל אם המור יאמר העבד לא יצא חופשי, אז הוא נרצה והוא נשאר לעבוד עד שנת יובל, בשנת יובל הוא חוזר, משתחרר. זה מה שיש לנו בשנת יובל, שנת החמישים, ומתי מתחילה שנת יובל? באלף, בתשרי. עכשיו, יש ויכוח בין חכמים לבין רבי ישמעאל. האם שנת יובל מיד בתחילת השנה מתחילה שנת יובל באלף בתשרי, או רק ביום הכיפורים? לפי דעת חכמים, זה מתחיל רק מיום הכיפורים. לכן, שואלת הגמרא, יובלות באחד בתשרי הוא, הרי לפי דעת חכמים, יובלות בעשרה בתשרי הוא, ביום הכיפורים, דכתיב, ביום הכיפורים תעבירו שופר, ואז מתקדשת שנת היובל. מתרץ את הגמרא, המשנה שלנו שאומרת שבאלף בתשרי מתחילה שנת יובל, המני, לפי מי נשנתה? לפי דעתו של רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקאי. נתניה, לעניין שנת יובל אומרת התורה וקידשתם את שנת החמישים שנה. חמישים שנה. ברור שזה חמישים שנה. הרי מה היה כתוב קודם? וספרתם לכם שבע שבתות שנים. שבע שבועות של שנים. שבע שנים, שבע פעמים. עוד פעם שבע שנים, 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 עוד פעם שבע שנים ועוד פעם שבע שנים. כמה זה שבע כפול שבע? 49, שנה הבאה וקידשתם את השנה הזאת. מה צריכים לקטוע את שנת החמישים וכי אנחנו לא יכולים לעשות חשבון לבד? ומה תלמוד לומר? לפי שנאמר ביום הכיפורים. יכול אותה מתקדשת אלא מיום הכיפורים ואילך, כמו שסוברים חכמים, כשמיד נראה. תלמוד לומר, וקידשתם את תחילת שנת החמישים דורשים. מלמד ששנת היובל מתקדשת והולכת מאלף תשרי, מתחילתה. מכאן אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, אלף תשרי מתחילה שנת יובל, העבדים כבר לא משועבדים לאדוניהם. מראש השנה עד יום הכיפורים, לא היו העבדים משועבדים יותר לאדוניהם, אבל מצד שני עדיין לא היו נפטרים לבתיהם. לא היו עדיין חוזרים הביתה. למה? כי יש מצווה קודם ביום הכיפורים לתקוע בשופר, ואז הם חוזרים לבתיהם. אבל מצד שני הם כבר לא היו משתעבדים לאדוניהם, כי שנת יובל כבר חלה. אלא, באותם עשרה ימים, אלה שהיו עבדים עבריים, ועד עכשיו לא יכלו כל כך לאכול ולשתות ולשמוח וללבוש כתר. עכשיו הם כבר יכולים. אוכלים ושותים ושמחים ועטרותיהם בראשיהם, יכולים להניח כתר בראש, להראות שהם בני חורים. מתי הם משתחררים בפועל לגמרי חוזרים לבתיהם? כיוון שגם עם הכיפורים תקעו בית דין בשופר, נפטרו עבדים לבתיהם ושדות חוזרות לבעליהם. שזה דבר נוסף, שדה אחוזה, שאדם מחר מהנחלה שלו בארץ ישראל, אז בשנת יובל השדה חוזרת אליו בזמן שהיובל נוהג, שזה בתנאי שכל בני, כל השבטים של עם ישראל נמצאים בארץ ישראל, איש איש על נחלתו. אז נוהג יובל, ואז אדם שמחר שדה מנחלתו, השדה חוזרת אליו בשנת היובל. בכל אופן, כאן אנחנו רואים את דעתו של רבי ישמעאל, שהוא אומר שא' תשרי כבר התחילה שנת היובל. רק מה? יש הלכה שהעבד חוזר לביתו ביום הכיפורים, אבל הוא כבר היה משוחרר בתחילת היובל, כי היובל מתחיל בתחילת השנה ב-א' בתשרי. אבל רבנן חולקים, לפי דעתם, היובל מתחיל ביום הכיפורים. נשאלת השאלה, ולפי דעת רבנן, למה באמת התורה כותבת וקידשתם את שנת החמישים, וכי אני לא יודע שאחרי שבע פעמים מגיע שנת החמישים? כל אחד יודע חשבון. אלא דורשים וקידשתם את שנת החמישים. יש מצווה לקדש את שנת החמישים. בדין צריכים לומר, מקודש את השנה בתחילת שנת היובל. שנים אתה מקדש, ואי אתה מחויב להיות מקדש חודשים. זאת אומרת, בדין לא חייבים לומר על החודש בתחילתו שהוא מקודש. ככה סובר התנה של המשנה שלנו. התנה פה של הברייתא. אז אם כן, דורשים ממה שכתוב כאן, וקידשתם את שנת החמישים. רק את שנת החמישים בדין צריכים לומר שהוא מקודש. אבל כל חודש בדין לא צריכים לומר שהוא מקודש. תניה אידך. יש פסוק נוסף. אחרי שכתוב, פסוק י' כן, בפרשת באר, פרק כ"ה, פסוק י', וקידשתם את שנת החמישים שנה, ואז מגיע שנת יובל, אומרת התורה פסוק אחר כך, יובל היא שנת החמישים תהיה לכם. מה תלמוד לומר? כבר אמרת, וקידשתם את שנת החמישים שנה. אלא, לפי שנאמר, וקידשתם את שנת החמישים, דורשים שיובל, שנת היובל מתחילה באלף תשרי. יכול, כשם שמתקדשת והולכת מתחילתה, מראש השנה, כך מתקדשת והולכת בסופה, שהשנה, שנת יובל לא תסתיים בסוף חודש אלול, אלא היא תימשך גם לשנת ה-51, עד יום הכיפורים. מה הקשר? שנת יובל זה שנה אחת, למה שזה ימשיך לשנה ה-51? ואל תטמע, שרי יש מצווה שיהיו מוסיפים מימות החול על הקודש. לפני כניסת שבת, לא נכנסים לשבת מיד בשקיעה, אלא צריכים להוסיף קצת. 20 דקות, 22 דקות, בירושלים מוסיפים 40 דקות, מוסיפים מחול על הקודש. וזה מצווה מהתורה שחייבים להוסיף מחול על הקודש. כמה זמן מוסיפים מחול על הקודש, זה כבר תלוי במנהגים. אבל זה שחייבים להוסיף קצת לפני השקיעה זה ודאי. יש חיוב, אסור לקבל את השבת בשקיעה. אסור לעשות מלאכה עד השקיעה ממש. חייבים להוסיף מחול על הקודש, זה מצווה מהתורה. אז אם כן, נאמר שנוסיף מחול על הקודש, ושנת יובל יימשך לשנה הבאה גם, כי נוסיף ביציאת שנת יובל עוד 10 ימים, עד יום הכיפורים. תלמוד לומר, יובל היא שנת החמישים בלבד. שנת החמישים אתה מקדש, והיא אתה מקדש שנת ה-51. שנה הבאה, אתה לא מוסיף אפילו דקה אחת, אתה לא חייב להוסיף. שנת יובל היא בדיוק שנה אחת. זה מה שלומדים, מה שכתוב, וקידשתם את שנת החמישים. זאת אומרת שלפי דעת, רבי ישמעאל, שנת החמישים מתחילה באלף תשרי ומסתיימת בסוף חודש אלול, חפתת אלול. ולא מוסיפים מחול על הקודש. שואלת הגמרא, זה טוב לפי רבי ישמעאל, אבל ולפי דעת רבנן, הם סוברים שאפילו לא כל שנת יובל צריך לנהוג את ענייני שנת היובל. לפי דעתם, אפילו בשנה עצמה מורידים 10 ימים, בתחילתה. בטח שלא מוסיפים מחול על הקודש. הרי שנת יובל לפי דעת רבנן מתחילה ביום הכיפורים. אז אף אחד לא מעלה בדעתו שאם הורדנו משנת יובל נוסיף לו בשנה הבאה, כי אם את השנת יובל עצמה אנחנו לא ממלאים, אז לא, ודאי שלא ניקח משנים אחרות להוסיף לשנת יובל. אז לפי דעת רבנן, מה הם ילמדו במה שכתוב יובל לשנת החמישים שנה תהיה לכם? הרי זה פשוט שרק שנת החמישים אנחנו נוהגים יובל ולא 51, אלא הם דורשים שנת החמישים אתה מונה בשנה הזאת. זה שנת חמישים ליובל הקודם. והיא אתה מונה גם שנת החמישים לסיים את ה-49 שנים שהיה עד עכשיו, וגם שנת האחת ליובל הבא, לשמיטה הבאה. זאת אומרת, אני לא אומר ששנת היובל היא גם שנת החמישים, שמסיימים את השנים, את היובל הקודם, וגם השנה הזאת אנחנו כבר מתחילים מספר חדש, זה שנה ראשונה לימי השמיטה, ושנה הראשונה לחמישים ימי היובל, לא. אלא זה רק שנת החמישים של שנה שעברה, ומי מוצאי שנת יובל, מי מוצאי שנת חמישים, אז תתחיל שנה ראשונה לשביעית, ושנה ראשונה למניין שנות היובל. להפוקי מדרבי יהודה. מה החידוש? למה שאני אחשוב ששנת חמישים, אני מונה אותה גם שנה ראשונה לשמיטה הבאה, ליובל הבא. זה בא להוציא מדעתו של רבי יהודה דאמר, שנת חמישים עולה לא רק לכאן, זה גם עולה ולכאן. זאת אומרת, שנת חמישים זה גם שנת חמישים של היובל הקודם, וזה כבר שנה ראשונה של היובל הבא. כמה שמלען? דלא. לכן התורה אומרת, וקידשתם רק את שנת החמישים, ולא, זה לא, השנה הזאת היא לא שנה ראשונה גם לשמיטה ויובל שנמנה מכאן ולהבא, ועד כאן דף ח'.